אנחנו ממשיכים בענייני בן סורר ומורה, שאני רוצה לפתוח היום במשהו שאולי התחדל לי יותר דרך התנאים דווקא, אבל עוד לחזור אל הפסוקים ולהמשיך משם אל התנאים. כשמי שאני שלחתי עכשיו, ואני אזכיר את דבריו בעל פה, אבל כיוון שהם נשלחו רק הבוקר לצערי, וזה נכבדנו הפרופסור משה אלברטל, שעסק בהרחבה בסיפור הזה של בן סורר ומורה בתוך ספרו מהפכות פרשנים. הטענה המרכזית של פרופסור אלברטל בסוף אותה באופן כללי ראוי להכיר, שהיא טענה שצריך להגיש לה גם הרבה מחשבה, אבל אלברטל מביא אותה בהקשר שלנו, שפרשת בן סורר ומורה זה בעצם הדוגמה שאיתה הוא פותח את הספר. הטענה שלו בעצם זה שההלכה החז"לית, כאשר חז"ל מעצבים ובונים עבורנו את ההלכה, הם מעצבים אותה על פי שיקולים ערכיים. עכשיו, הטענה הזו שנשמעת על בנם כטענה שהיא כמעט אולי מובנת מאליה, היא טענה שטומנת בחובה כמובן מוקש מאוד מאוד גדול. כי ההנחה היא שהמוטיבציה של חז"ל, וזה אלברטל מעריך לטענתו להוכיח, שהמוטיבציה של חז"ל היא מוטיבציה ערכית ולא רק פרשנית. או שהפרשנות של חז"ל היא פרשנות שמעוצבת באופן דרמטי על ידי שיקולים ערכיים. כמובן, המשמעות של הקביעה הזו היא שמבחינת ההיררכיה, נקרא לזה בתוך עולם ההלכה, הערכים קודמים להלכה. לאמור, ערכים ותפיסות עולם יעצבו תודעות הלכתיות ולא להפך. לא ההלכה היא זו שמעצבת את תפיסת העולם שלנו ואת יחסנו לשאלות ערכיות, אלא להפך, אנחנו נכריע קודם כל בשאלת עמדותינו בשאלות ערכיות, ועל פי זה נעצב את ההלכה. הדבר הזה הפך להיות עקב הקביעה באמת, יש לומר, דרמטית למדי של פרופסור אלברטל, הפך להיות המניפסט המרכזי של התנועה הקונסרבטיבית. פסיקת ההלכה של התנועה הקונסרבטיבית, הזכרתי את זה פה בראשית וכמה חבר'ה שהיו פה בהתחלת השיעור הקודם, מי שיפתח את השו"תים הקונסרבטיביים, יש באינטרנט, יש response.com, נדמה לי זה ככה נקרא האתר שלהם, מה, של בראש הפוסקים עומד דוד גולינקין, יש להם ספרות שו"ת די רחבה, שאני חושב יש שם 8 או 9 כרכים באתר הזה של ספרות שו"ת, כמעט בכל תשובה מרכזית, זאת אומרת בתשובות המרכזיות העוגן המרכזי לקביעה הקונסרבטיבית שאומרת שערכים קודמים להלכה הוא הספר הזה של אלברטל, הוא כמעט ספר קודש, זאת אומרת הם מצטטים אותו כמעט כאמור בכל פסיקה שלהם, וכאן זאת באמת, אנחנו לא נפתח את זה כרגע, אני שם את זה רק בהקשר הזה, כי זאת באמת אחת הנקודות המעניינות כשאנחנו באים לבחון את השאלה באמת מהי הלכה או מהי הלכה אורתודוקסית, מה מערכת היחסים, איך בנויה מערכת היחסים שבין הלכה וערכים, והאם באמת הערכים הם אלה שהם מעצבים הלכה, או שהם מתעצבים מתוך ההלכה. זאת אומרת שאלו שתי תפיסות עולם, שבהרבה מובנים שתי תודעות מנוגדות, שהשאלה היא איך הן בסופו של דבר מעצבות שדה, כאמור, אני לא יודע
על זה משהו ביניים, כאילו כזה
חייב להיות איזה משהו. אני מסכים, אבל אפשר לייצר תמונה, ואני חושב שלשם באופן טבעי נחתור, שלייצר תמונה שהיא יותר מורכבת. אבל את הדיון שלנו היום אני רוצה לשים טיפה בקונטקסט הזה, כי אני חושב שזה מין נקודה, שוב, זה לא קשור רק לסוגיה של בן סורר ומורה, אבל כיוון שאלברטל נעץ את הכרס שלו בסוגיה הזו באופן מאוד מאוד משמעותי, אני רוצה גם להתעלות בעידן גדול ולנסות דרך הסוגיה הזו לבחון גם את ההיבט הזה בתוך ההקשר היותר שלנו של בן סורר ומורה. אבל אני רוצה, זה רק הפתיח, ואני רוצה רק את הדברים האלה לחזור רגע לפסוקים. בשיעור הקודם עסקנו בהרחבה בפסוקים ותיארנו אחד הדברים שאני חושב שנכנסנו, אחד הפתחים בפרשיית בן סורר ומורה שנכנסנו דרכם, אני חושב באופן בעיניי הוא עוזר לפצח קצת את הסיפור שלה, של בן סורר ומורה, זה התיאור המאוד, נקרא לזה מתגלגל, של פרשת בן סורר ומורה. זאת אומרת, אמרנו בשיעור הקודם על זה שהתיאור של המעשה, הזכרנו את ההבחנה של שציטטנו פה בשם פליישמן בשבוע שעבר, בין הפרוטזיס לאפודוסיס, כלומר בין שני החלקים של פרשיית בן סורר ומורה, שאחד התופעות המעניינות ששמו אליהם לב זה שלא פשוט להבחין איפה נגמר המעשה, החץ, ואיפה מתחיל העונש. נכון, אני מזכיר לי את הפסוקים, נכון, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, אלינו שומע בכל אביו ובכל אמו, ו יסתרו אותו ולא ישמע עליהם, תפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו את זקני איגו ואת שאר מקומו, ואמרו, נכון? בנינו זה הסורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובר, ורגמו אותו כל הידה באבנים. עכשיו, ורגמו אותו כל הידה באבנים זה ודאי סוף התהליך, נכון? שם זה נגמר. אבל איפה פה החטא ואיפה פה העונש? עכשיו, באופן פשוט, תיאור החטא, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. זה הסוף? ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, זה הסוף? והוציאו אותו את זקני עירו ואת שאר מקומו, זה הסוף? הרי זולל וסורר בכלל נמצא בהמשך. ואמרו עליהם, נכון? ואמרו...
את זקני
עירו, בנינו זה סורר ומורה. את זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה. אז שם לסוף, איפה? עכשיו, ראינו כבר בשבוע שעבר, ניסינו להציע כמה משמעויות, נכון? לצורת גלגול הדברים הזאת. ניסינו להסביר למה הפסוקים מגלגלים את התיאור באופן הזה ומה משמעות הגלגול הזה. אבל אני רוצה להציע עכשיו עוד מחשבה שאולי לא הרחבנו בה בשבוע שעבר ועכשיו היא מקבלת קצת יותר מקום. תגידו אתם, אבל מה זה אומר התמונה הזו? מה זה מצייר? על מה הוא נענש? בואו נשאר רגע, תכלס.
נענש,
למה סוחרים אותו? הוא סוף, כי הוא חצוף, אוקיי, עם הטון הזה, אוקיי, תשמע חצוף.
רק ככה הוא מבין.
כי אין לו זכות קיום.
כי אין לו זכות קיום? מה הוא עשה?
אין לו זכות קיום, הוא יצא מתוך משפחה, אין לו מסגרת שתכיל אותו, אז זהו. הוא מחוץ לחברה, מחוץ למשפחה,
אז
זהו.
אז שצפר, אז שהוא
לכאורה לא יופקר,
הוא אמור לכלות לבד, לא?
זה כאילו טבעים, זה כמעט מתואר כאילו שהוא באמת כולל
מתקלה.
הוא מייצג את המקום שבו החברה מתפרקת, אז צריך לחלות את ה...
אבל אם שיהיה עוד דקה, כאילו, אנחנו
רוצים טוב. רגע, כאן כבר מחדיר לנו כל מיני מושגים מאוחרים. אי שם מספרות התנאים, לא, ברור, לשם אנחנו חותרים עליה. מה שנמצא פה ברקע זה בעצם השאלה, וכי מפני שאכל זה תנתימר בשר ושתה לו יין, נוציא אלוף בן
חצי לו.
נכון, חצי לו. לא, אתה אומר איפה זה.
אני קראתי, זה בכיתה זין. זה לא מכיר, זה אפילו לא...
מי שראה את המערכון החביב של אנדרדורס על סקילה, שהם לא צילמו אותו, אבל הוא...
עלה ליוטיוב בכל
זאת. עלה ליוטיוב בכל זאת. הם עשו, זה, אני לא... טוב. רק על זה מגיע לפרס ישראל. על זה שבערב המחבל, הרב רוחמן, הם הציגו מערכון שהנושא שלו היה, לכבוד מערכת החינוך הדתית, איפה, בעין בית הספר, מזמין את ההורים ומודיע להם שאין ברירה, צריך לסכול את הילד. מה לעשות? לא. אבל, אני אומר, השתגעתם לסכול את הילד? אז המורה אומר, אני מאוד מצטער, אנחנו כבר הבטחנו לכל הכיתה. אני בכלל כבר, כל הכלים לחזור בנו. עכשיו, התיאור הזה שהוא רק שם כאילו, אני מודה שלי הוא מאוד החייה את הסצנה הזו של בן סורר ומורה, כי כמו שהייתן אומר, הוא ילד בכיתה זין, הוא אפילו לא מקוחניק כזה חביב לתת, הוא ילד קטן בכיתה זין, מה, כאילו בואו נדמיין אפילו ארס קטן בכיתה זין, אתה יודע, כאילו
הוא לא נראה את זה לאח קטן כזה.
השאלה הזו ששוב פגשנו את הדרך הפרספקטיבה התנאית, אבל היא ודאי נמצאת פה ברקע בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל על רקע זה שוב אני חוזר לפסוקים, אז מה הוא עשה? אז גלעד אומר, רגע מצד אחד, הוא לא עשה כלום. זה הבעיה, לא שהוא עשה משהו, זה שהוא נהרג, ואני חדד יותר, זה שהוא נהרג זה בכלל לא עונש. זה לא עונש, הוא נהרג כי אין לו זכות קיום. כי אם ילד לא... מי שלא יוצא מוכן להכליל את עצמו בתוך המסגרת החברתית, אין לו קיום. זה בעצם התודעה של בן סורר ומורה.
יותר מזה, הוא מפרק את המסגרת הזאת, וגם לכן אנחנו רוצים להרוג אותו ולא רק להגלות אותו או משהו כזה.
אוקיי. אגב, יש לנו דוגמה מעניינת שבן סורר ומורה שמגלים אותו. נכון? שלום הוא דוגמה אחת, למרות ששם זה לא בדיוק מסור הוא מורה, לא הצוות.
מה, מה שיחות כזה, פומבית, כל המעמד.
אוקיי. לא, אני אומר לך, דוגמה שעלתה לי בראש של כמה פעמים של גילה, זה ישמעאל. שחזל להפכו אותו לנצח חיים, כאילו, כאילו יש האמירה שמציב אותו כבן תורו מורה ממש, ולכן גם דינו בעצם, אבל כאן אנחנו רואים אולי את הדוגמה הכי טובה, הוא לא עשה, גם ישמעאל, בפשטם של פסוקים, לא עשה שום דבר רע. חדרון זה שהוא בן העמה, והוא לא שייך לסלם העגל החברתי הנכון, ולכן צריך לזרוק אותו אל המדבר. אבל זה עדיין לא מספיק, מה שאתה הוספת בדבריך בסוף, זה שהוא מאיים על החברה, ולכן צריך דינון שהחברה תקיא אותו. זאת אומרת, לא רק, ולכן לא רק גלות, אלא ממש צריך להרוג. אבל זה, מה הבעיה בתיאור הזה? זאת אומרת, זה התיאור, גילת מציא התיאור שאולי פשט המקראות. מה הבעייתיות אבל בתיאור הזה? אוקיי, תציע אחת.
מסרית,
כאילו. אתה להרוג ילד בגלל כזה דבר?
למה לשלוח אותו לרווחה, כאילו, אני צריך להרוג.
שלח אותו לרווחה. מה עוד? רגע, בוא ננסח אבל את השאלות
האלה. היום, הסיפור תהיה מהבוקר, בדרך שמעתי חדשות, דברים על כל העניין של עיקר. כן, אז מעלים את ראש מועצת שומרון, מה הדבר הזה? איך אתם לא יודעים, איך זה שהרבנים...
לא מגנים.
לא, לא, הם מעודדים את הילדים האלה, וזה, תיקחו אחריות. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? שמשרד החינוך ייקח אחריות. כאילו, מה שכאילו, זה לא משרד החינוך לא טוב, ולא לוקח את הילדים האלה. כאילו, מה, למה אתה מגנים את האחריות הרבה? יאללה, משרד החינוך.
לא יודעים איזה דבר
של זה. מה?
לא. בוא נשלח
אותם
לרפה. כאילו, כאילו. לא, השאלה גם למה זה לא דין על כל אדם שיצא, כאילו, עושה את זה מהכלל עכשיו, וכל מיני, למה צריך עוד ילד בן 13 גם?
אוקיי. למרות שזה שוב.
ילד בן 13 לא כתוב במקראות.
מה זה?
לא כתוב בין כמה
הוא.
אתה עושה פה, כאילו.
אני רוצה אבל להוסיף את השאלה רגע, נעשה אותה משפטית. בסדר? על מה הוא נאמן בסוף? הרי בסוף יש חוק.
השאלה אתה מנסח משפטית, זה שאלה משמעותית.
אוקיי, כלומר.
אה?
זה לא
נסח משפטית, הרבה חוקים בתורה שממש
נסח משפטית,
ואי אפשר
לדעת אם הוא מקווה. האם באמת הרבה חוקים בתורה מנוסחים באופן לא משפטי?
כן, אבל הוא מגיע למשפט.
יודע מזה, אנחנו קוראים את הפרשייה הזו, נכון? יש לאיש
שיש לו ברוך, יש לו בן צורם עובד, לא איזשהו דין לבן צורם עובד.
בסדר, אבל פסוקים לפני כן, נכון? כי יהיו לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת השנואה, וידעו לו בנים האהובה והשנואה, והיה בין הבכור לשנואה, נכון? אז יש חוק. החוק אומר, הוא לא יכול להכיר את בן האהובה על פני בן השנואה. כך אומר החוק. זה לא איזשהו סוג של התנהלות, כאילו איפה מוצאנו שיש שמתארים איך רוגמים אנשים וזה סתם,
כי
זה המילה שלנו, נכון? ככה אנחנו עושים, אנחנו אם יש ילד שמתנהג לבן אנחנו רוגמים אותו. זה האופציה השנייה? יותר מזה, אנחנו מכירים...
לא, לא, לא.
התיאורים של סקילה במקרא, אנחנו מכירים אותם, נכון? סוקלים לדוגמה את המקושש. אז איך זה עובד? שמים את המקושש במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו, נכון? וצריך לבדוק מה עושים איתו. ואז משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שצריך להרוג אותו, ואז הורגים אותו. יש פה מערכת, יש פה בית דין, יש פה בית כלא, יש סקילה, זה חלק מאיזשהו סוג של הקשר. יותר מזה, כשאנחנו פה פותחים גם את ביתר מקרבך. כאשר אנחנו מוצאים את ביתר מקרבך לגבי נביא שקר, אנחנו נראים את זה בשבוע שעבר, לגבי עובד מסית לעבודה זרה. ברור שיש כאן מעשה חמור, שיש בית דין שאמור לקחת את הבן אדם הזה ולהוציא אותו להורג. אז אולי כל הקהילה רוגמת, דיברנו על זה, מי שזוכר אי פעם בחורף, שסקילה זה איזשהו סוג של משפט קהילתי כזה, נכון? כולם צריכים לקחת את הבנים ולרגום, זה איזושהי השתתפות של כל הקהילה בפעולה של ההוצאה להורג, אבל עדיין הקיצוניות של התמונה הזו היא לא פרופורציונלית לתמונה שבה לא ברור על מה הילד הזה, רק בסוף. מה שאני רוצה להציע ולמקן כבר בפסוקים, בתוך גלגול הפסוקים, זה שיש התמונה הזו שאיתה פתחנו בשבוע שעבר, של הפער שיש בין הפרוטזיס, או חוסר הגבול בין הפרוטזיס לאפודוסיס במושגים המקצועיים, או בין התיאור של המעשה לתיאור העונש, זה שהמעשה, שאין קו תחום, מפריד, ברור, בתוך הפסוקים, זה כבר מזמין את השאלה הזו בתוך פרשנות המקראות עצמה. זאת אומרת, האם באמת יש כאן מעשה שעליו לאנשים, או שיש פה, כמו שגילד יצטר, איזשהו סוג של גלגול דברים. עכשיו הדבר הזה כמובן מכניס אותנו חזק מאוד לתוך המשניות, כי כמו שמי שראה את ישיב יבחין יפה, המשניות משתמשות בשתי לשונות שונים מאוד אחד מהשני ביחס לבין סובר ומורה. כאשר האחד הוא נעשה בין סובר ומורה, אינו נעשה בין סובר ומורה. מה זאת אומרת אינו נעשה בין סובר ומורה?
לא חל עליו שם, שם בן סורר.
האם יש אווירה כזאת שנקראת שריה ומריה?
שריה ומריה.
שריה ומריה? יש מין איסור כזה, אסור לשרור ולמרות, והוא עבר על האיסור, ולכן הוא שרר ומרה, ולכן הורגים אותו.
אסור להיות סורר ומורד.
אז מה זה סורר ומורד?
אופן להיות.
אופן להיות.
שזה
יהיה
גם
לדעת. סורר ומורה.
זה יכול לנוע בין שני דברים. זה יכול להיות זהות של מישהו, וזה יכול להיות גם כאילו הגדרה משפטית. בהקשר הזה, מישהו שכאילו הוא מוגדר. הוא בין סורר ומורה זה מישהו. זה ככה אנחנו רואים אותו. יכול להיות שמשפטית הוא לא יוגדר בין סורר ומורה, גם אם אחד מהדיינים שייסר אותו הוא מת. אז זהו, הוא לא יכול להיות יותר בין סורר ומורה.
זאת אומרת, בואו אני רוצה לנסות להגדיר את זה באופן הבא. להיות בין סורר ומורה קודם כל זה סטטוס. זו קביעה סטטוטורית, זה לא מה זה סטטוס, לא במובן המשפטי של המילה כמו להיות נשוי או רווק. בסדר? אבל בין סורר ומורה, שוב, אמרו פה אופן של להיות, זה קצת מרחיק לכת, אבל הכיוון של המשנה של מי שנעשה בין סובר ומורה או אינו נעשה בין סובר ומורה, נכון? התיאור הזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, נכון? האם הוא נעשה או לא נעשה בין סובר ומורה, הוא תיאור שבאמת משקף את העובדה שלהיות בין סובר ומורה זה לא לעבור עבירה, אלא זה באמת להיות איזשהו סוג של בן אדם, וזה כולל תוך הרבה עבירות.
משניות, אז אתה מהסוג של האדם הזה שלוי בפלפולים משפטיים. זה בן אדם עם באמת שלושת הדיינים שראו, שמנקים אותו. זה לא אמירה מהותית, כאילו ברגע שבמשניות הוא לא נעשה אם לא קרה כל הקריטריונים האלה.
כאן אני רוצה, אני מסכים, אבל בוא שנייה, מה שאתה אומר זה שבעצם יש איזה מתח, אם אני מנסה לתרגם את מה שיש לי כמה ציין, נכון, יש פה מתח בין מצד אחד התיאור של בן סורר ומורה כסוג של איזה טיפוס כזה, נכון? של איזה סטטוס, של איך נעשים בן סורר ומורה, לבין זה שהדבר הזה מתורגם בתוך המשניות להמון המון המון פרטי הלכה. כל איזה פרטי הלכה, מה? צריך איך שההורים שלו יהיו, צריך איך את האופן שבו הוא אוכל, צריך את האופן שבו התהליך מתגלגל לפני הזקנים, נכון? אגב, שימו לב שגם כאן אז צומחות בתוך המשנה, צומחים בתוך המשנה כל מיני שלבי ביניים, נכון? איזה שלבי ביניים? לפני שהורגים אותו הוא צריך מה לעשות? הוא צריך קודם כל לאכול.
לגנוב.
אז זה אולי חידוש גדול, נכון? הוא צריך לגנוב. ואחר כך הוא צריך לאכול. באופן מאוד מסוים. לגנוב באופן מסוים, לאכול באופן מסוים, ואז מה? מייסרים אותו. נכון? אין מלכות לפני שלושה דיינים, נכון? איך זה, מאיפה נולד השלב הזה? ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ויסרו אותו, גם זה הופך להיות... עכשיו, זה עונש? המלכות האלה?
יש שם מלכות מזירות.
אה?
אני אומר, מלכות פה נשארות על התחלה.
המלכות של התורה, זה יותר מזה. אם הוא לא לקה, אז מה? אז הוא לא נעשה, בן סורר ומורה. זאת אומרת, המלכות הם לא עונש על זה שהוא גנב ואכל, אלא
צריך גם התראה למלכות, לא?
צריך גם התראה למלכות.
מידה מסוים של עונש.
נכון? זאת אומרת, יש לך, אז אני אומר, המתח הזה נמצא בפנים כל הזמן. האם זו ענישה? או שזה רק, שוב, האופן שבו הופכים להיות בן סורר ומורה. עכשיו, כשאנחנו קוראים את המשניות, אני מרגיש כל הזמן יש איזה מתח, נכון? והמתח הזה, אבל שימו לב, המשניות הרי מתגלגלות לאורך הפסוקים. נכון? פרק המשניות?
בדיוק.
למה זה עולה לסובב נכנס קודם?
כי
זה לפי סדר... מה נועד אבל ליצור אצלנו את התחושה של רצף הפסוקים? שמתם לב? תראו לב שהמשניות מצטטות פסוקים בכל האורך, נכון? יש רצף של מדרשי הלכה מפורשים בתוך פרק המשנה, נכון? איזה? אנחנו מתחילים בהתחלה, איש אלה, איש, נכון, איש אלה, אחר כך, המדרש הבא, זולל וסובה, אחר כך, אחר כך, בנו זה, נכון? כאילו המדרש כביכול הולך לאורך הזה, למעט, כמו שאמרתם יפה, זה הולך וסובב, שהולך אחורה. למה הולך אחורה? כי על אף שהוא נמצא בתוך הפסוקים מאוחר יותר, הוא נמצא בתיאור המקרה, זאת אומרת, שההורים מתארים מה הבן עשה, ולכן מבחינה כרונולוגית הוא צריך להיות מוקדם בתוך המשנה. זאת המשנה לדעת את התהליך, אבל היא דואגת לשזור פנימה את הפסוקים באופן שמייצר אצלנו את התחושה של ההצמדות כאילו של המשנה לתיאור של המקראות. עכשיו זה דבר, שאלה שראוי להתבונן בה בכלל, איפה המשנה בוחרת לעשות את זה ואיפה לא. את מתי? יש לנו פרקים שהרבה פעמים מצטטים מדרשי הלכה, אתה רואה שהפרק בנוי סמוך מאוד למדרש ההלכה, זאת אומרת מדרש ההלכה יושב על מקראות, והפרק בעצם יושב, הוא צומח מתוך מדרש ההלכה, ויש מקומות שבהם זה לחלוטין.
אני חושב שזה אחד מהאפיינים של מסכת סנהדרין.
שמה שיושבת צמוד למדרש ההלכה. אני חושב שגם בתוך מסכת סנהדרין אבל אפשר להרחיב.
איזה דוגמאות יש לזה?
אני מזכיר לדוגמה את הפרק הראשון. בפרק הראשון מצאנו שהפרק הראשון של המסכת מחולק באופן מובהק לשני חלקים, כשהחלק הראשון הוא אין בו אף מדרש הלכה, וחלק השני הוא כולו מדרש ההלכה שמנמק את החלק הראשון. נכון? בתי הדין של 23-71, נכון? הייתה
תמונה. הפרק שהולך ככה עם פרשייה ממש במקרא, כאילו...
פרק שהולך עם פרשיות במקרא.
ממש פרשיות, כאילו...
יש, כן, סוטה יש, יש הרבה. אבל עד כדי כך באמת אני לא יודע להגיד, זאת אומרת, אין לי כרגע בראש מוקמה, אני פרק
שלא... אתה רוצה לשלח לדרג על זה באקטרן,
אתה יודע. כן, על הפרק, על היחס בין המשנה מדרשי הלכה, אין לי כרגע דוגמה בראש, אבל ודאי יש. אני אגיד לך איפה, בביקורים לדוגמה יש, סתם עלה לי בראש. בסדר? ההתחלה של ביקורים, נכון? אלה מביאים ביקורים, אלה מביאים ביניהם קוראים, מה?
מהכל דווקא ביקורים?
לא יודע, סתם עלה לי בראש.
זה בסדר.
חבר שנאמר, ו אבל רגע, אנחנו
תפעת את עצמנו. למה? למשנה.
מה?
אני אתה רק אל פיירשטיין, מה מאפיין, למה המשנה תצמוד את הפסוקים האלה? לא, אני זכר. אתה רוצה להגיד משהו כאילו חוץ מיירשטיין?
לא, אני חושב כן. העובדה שהמשנה פה מתגלגלת סביב הפסוקים, בעיניי קשורה גם למה שדיברנו עליו קודם. אתה יודע, בוא נשאיר את זה רגע. בסדר, נחכה עם זה שנייה, כי אני מרגיש שקפצתי טיפה פנימה כבר לתוך פרק המשנה, ואני רוצה רגע לחזור לשנייה אחור. בסדר? נסכם את מה שאמרנו עד פה. הצגנו כבר את המורכבות שיש כבר בפסוקים עצמם בשאלת הפער שבין ה... גם שהצגנו אותה בעצם בשתי רמות. יש פה פער או שאלה, תמיהה שעולה ברמה, אני אקרא לזה, המוסרית או המשפטית של מה המעשה שעליו נענש בן סורר ומורה. אבל הדבר שבעיניי הוא יותר משמעותי, ואתם יכולים אולי כבר להעריך פה את התגובה לאלברטל, זה שהפער הזה הוא לא רק פער מוסרי ומשפטי, הוא פער שנוכח בתוך המקראות עצמה. זאת אומרת, הוא נוכח כשאתה קורא את הפרשה, ואתה לא יודע בתוך הפרשה עצמה מה המעשה ומה העונש, זה מנכיח נכון את הפער הזה או את המצוקה הזו כבר בקריאת הפרשייה עצמה. ומה שאני רוצה להגיד, מה שהתחלנו לראות זה שהפער הזה, אנחנו, כשאנחנו מגיעים לפרק המשנה, אנחנו מוצאים אותו, מוצאים הד שלו כבר בתוך המשנה, שגם המשנה א' מדברת על נעשה בין סורר ומורה, על אף שזה לא הביטוי היחיד שמופיע במשנה, ואנחנו נחזור לזה בהרחבה עוד רגע, ובין, כאשר גם המשנה מגלגלת את תיאור המצב בדומה למקראות, ויש תחושה שהיא כאילו נשענת מאוד מאוד חזק, על הפרק, זאת אומרת, על הפרשייה במקרא, וכאילו מתגלגלת איתה לאורך הסיפור, כשגם כאן הריחות של הסיפור והרחבה בפרטים גם היא יוצרת איזושהי תחושה של גבול לא ברור בין המעשה לבין האנישה. וזה בולט בשלבים שהמשנה מייצרת כביכול, וגם נותנת להם הרבה מקום, של התראה, של המלכות, של העמידה לפני בית הדין, של המשנה שזה יהיה אותו הרכב בכל האורך. זאת אומרת, יש איזו תחושה שלא ברור איפה בדיוק השלב הזה שבו הוא נעשה בין צורר ומורה. זאת אומרת, איפה עכשיו? הרי לכאורה, אז בואו נוסיף הערה שאנחנו נגיע אליה בעזרת השם גם בסוגיות, לגבי המלכות של בין צורר ומורה, לא ברור איזה דין הוא לוקט. מה פתאום הוא לוקט? אז זכורה, אני מאמין לכולנו, דרשת הכתובים, עומדים, ויסרו מביסרו, ובין מבין ובין מבין, נכון? והיה מבין הכות הרשע. זה לימוד שהוא בכלל לימוד לגבי מלכות, נכון? אנחנו מוצאים אותו גם לגבי עדים זוממים, אבל הוא כולל גם את בן צורר ומורה, אבל המלכות האלה, לכאורה, האם אלה מלכות מדין מלכות? כמו שיוקים על כל לב, מי שעובר עליו לוקה, או שאלו מלכות שהן מלכות מיוחדות לתוך בן צורר ומורה.
יש דיון, במדע שהנופר מתרים לו לפני שלושה. שזה לא קיים ממקום אחר. יש דיון, יש כאלה שהגיעו את זה מתום לפני שניים.
עכשיו, כל הדיונים האלה בדיוק גם לגבי המלכות, גם לגבי התראה, חושפים בדיוק את השאלה, את חוסר הבהירות שיש בשאלה האם יש כאן מנגנון משפטי קלאסי, ואז המלכות האלה נענישה, וצריך התראה בפני שניים, ואלה מלכות מדין זה שהוא עבר נניח על לא תאכלו על אדם, או על איזשהו לאו אחר, או שיש כאן באמת מנגנון, שזה נראה לי יותר בשעת הדברים, יש פה מנגנון ייחודי שמראשיתו הוא ייחודי רק לבן סוף ומורה. ואז
זה גם הסקילה.
על סקילה, כלומר?
גם הסקילה יכולה להיות פה
מכשיר
שכל ישראל
ישמעו בעירם. טוב, בעצם נעשה בסוף, זה גם לא העניין, העניין זה כזה בסוף זה שישמעו בעירם.
אז עכשיו אתה מאחר
יסגיר לבן סקילה. אני חושב שסקלנו אותו.
אה, יש את זה שאלה, כן, זה היה מבין שקיין
שוכרים.
כן,
אני חושב לא מנה,
שאלה טובה, יכול להיות שזה בא לידי ביטוי במחלוקת באמת בסוף, אבל יש מחלוקת בסוף מדרש ההלכה, האם סוקלים מחכים עד הרגל? עכשיו, שיטת הנקמה שתחילים עד הרגל, סוקלים אותו ברגל כדי לקיים לכל ישראל שמור בירה. גם הדבר הזה לא חריגה ברורה מגדרי הדין הסטנדרטים. רבי יהודה שואל, מעלה דינו עד כדי כך, נכון? לא יעלה לדעת שיחכו עד הרגל.
עכשיו אנשים שלום על הרגל כי...
לא, זה שכולם יישבו מירה. זה השאלה, זה עשה את זה פרסום, נכון? חכים לפריינטיים.
עכשיו אני אומר, תראו סרטן של סקילה, ולא תרצו יותר לראות את זה ברגל.
זה, לא תרצו לעלות לרגל אחר כך, מה? אבל לא, מחכים לפריינטיים, נכון? כל ראש ממשלה מתחיל יודע שאם הנאומים החשובים, אתה צריך לחכות לפריינטיים. זה השאלה הזו, בקיצור, יכול להיות אז אבישי שזה מגלגל את הדברים גם לכיסא שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, האפשרות הזו יכול להיות שגם באמת לגבי הסקילה היא פותחת את השאלה הזו. אבל אני רוצה לחזור רגע אחורה. אני מזכיר שנייה איפה איכן אהלן קיימין, כמה אנחנו מתעסקים. אנחנו בפרק השמיני של מסכת סנהדרין, בגיל שפיק 6. ואנחנו מתעסקים, מה פתאום הגענו לדבר פה על בן סוף ומורה? מה פתאום אתם פה פרק שלם, חצי פרק? אנחנו בתוך רצף הנסכלים. יותר מזה, אנחנו לא בתוך הרצף, אנחנו בסוף הרצף של הנסכלים, נכון? ואני מזכיר אז שוב את התבנית הבסיסית של המסכת. היה לנו ארבע מיתות בית דין, נכון? ואז יש לנו רשימות של מי הם הנהרגים בארבע מיתות בית דין. יש לנו רשימה של הנסכלים, רשימה של הנשרפים, רשימה של הנהרגים ורשימה של הנחנקים, נכון? בסוף, עכשיו תופעה מעניינת, לכל רשימת הנסכלים הוקדשה מחצית הפרק השביעי דידאי. בן סורר ומורה קיבל פרק משל עצמו. מה הפשר העניין? לדעתכם.
חריג. באורך או בחלוקת הפרקים?
גם באורך וגם בחלוקת הפרקים. קודם כל יש לו פרק. אבל גם מבחינת אורך העיסוק פה, גם המשניות יש פה
לכל... הוא נקרא המחתרת, כאילו.
בא במחתרת, אבל נכון, בא במחתרת, יותר מזה, בא במחתרת, כל מה שבא לפה, באו לפה, בא במחתרת ומודף, זה רק השתלשלות בבין סורר ומורה, נכון? אבל כשלעצמם הם לא היו, הם לא בנשימה את הנסכלים.
הם גם לא
נסכלים. הם גם לא נסכלים? למעשה
הם לא
נסכלים. אם היה לך אבן במקרה ביד, אז אתה יכול גם להצילו בסקילה. אבל, אוקיי. אז מה אתם אומרים? למה זה ככה? דרוש לקבל
שכר.
דרוש לקבל שכר. יכול להיות.
ככה אפשר
לעשות
גם את זה
שזה סמכות סכם. גם יש לנו ממש מדרש. יותר מזה, מי שראה בספרי, בסוף הספרי, אני חושב שזה בספרי. כשהיה רבי עקיבא דורש תשובה בפרשה הזאת, נכון? הלשון שם, מי שיקרא, יש שם, נכון, רבי עקיבא, פה עם משה אהרון.
את הספרי אתה שלחת? זה
לא ספרי, כן. מה שאתה
שלחת.
מה ששאלתי זה לא ספרי?
לא.
פחות
לא
באף
גרסה
של...
לא,
בגלל
הפרשות
ולא
בספרי
של...
מוזר?
אולי בגרסה החדשה של פרויקט השו"ת יש איזה...
הוא נשאב מתוך פרויקט השו"ת? טוב, אני אבדוק, נבדוק. אוקיי, אז במה ששאלתי, בסדר, שאולי לא זה, בסוף כשהיה רבי עקיבא דורש הוא בא בפרשה הזאת. מה?
משה אהרון בחבלי השו"ת, תחילתו של חטא המלך חוט של כוכיה, בסופו להיות כאבות העגלה.
עכשיו התמונה הזו של סתם, כשהיה רבי עקיבא דורש הוא בא בפרשה זו, זה דרוש מקבל שכר, אנחנו שומעים את זה פה כבר בתיאור למייסר, רבי עקיבא דורש בפרשה הזו, נכון? אבל אני חוזר לגלל, דרוש מקבל שכר, קודם כל אני מסכים, זה מבהיר אולי למה באמת התייחסו בהרחבה לפרשת בן צורר ומורה, זה לא מסביר למה זה מקבל כזה מקום במסכת סנהדרין. הרי הנושא שלנו הוא ארבע מיתות בית דין, לכאורה. אז מה זה עושה פה? אז במבט קצת יותר רחב על מסכת סנהדרין, אנחנו מגלים שהמסכת בנויה באופן כזה, א', דבר אחד שראוי להזכיר, זה שמסכת סנהדרין כנראה כללה בתחילה גם את מסכת מכות. מסכת מכות שהיא הבאה אחריה בסדר, כנראה הייתה בראשיתה המשך של מסכת סנהדרין, ואנחנו מוצאים לזה תימוכים גם בדבר שאנחנו נציג אותו מיד. וזה שהאחרון בכל רשימה, או לא בכל רשימה, אבל ברוב הרשימות, מקבל מקום של כבוד. והדבר נכון גם לגבי בן סורר ומורה, וגם לגבי עיר הנידחת. כי גם עיר הנידחת תקבל כמעט פרק, נכון, של הלכותיה, המשותף לבן סורר ומורה ולעיר הנידחת, שלא היו ולא נבראו. רבי יונתן ישב בשניהם על הקבר ועל התל של העיר הנידחת, זאת אומרת ברור שכבר המחלוקת הזו ברור שהיא כבר
משקפת.
עכשיו שימו לב שהדבר הזה אבל משקף, נכון, המחלוקת הזו האם הם היו לא היו ולא נבראו גם לגבי בן סורר ומורה וגם לגבי עיר הנידחת משקפים תוך משקף אולי תודעה שכבר אומרת רגע, יש פה באמת איזו זיקה בין שני הדינים האלה. זאת אומרת, והזיקה הספרותית הזו שנוכחת בתוך המסכת באה לידי ביטוי גם במחלוקת הזו. אז זה דבר אחד. הדבר השלישי שאנחנו מוצאים בתוכו לגביו הרחבה כזו, וזה אם אנחנו מרחיבים את המבט גם לעבר מסכת מכות, זה שאנחנו מדברים על עדים זוממים. גם עדים זוממים שהם האחרונים ברשימת הנחנקים, נכון? זוממי בת כהן. אז גם זוממי בת כהן ובועלה, שהם כאמור האחרונים ברשימת הנחנקים, אם אנחנו עוברים למסכת מכות, במסכת מכות פתאום קבלים פרק. הפרק הראשון של מסכת מכות עוסק בהרחבה בזוממים. מה? עכשיו, מה פשר התמונה הזו? זה קודם כל. מה? אז בואו נתחיל אולי בדבר הפשוט. קודם כל, כל הדיון שלנו עם האם בן סורר ומורה זה משפטי או לא משפטי וכו', ברור שהקונטקסט הבסיסי, המרכזי, שבתוכו מובאים דיני בן סורר ומורה, הוא הקונטקסט המשפטי. אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת שאנחנו נמצאים בתוך מסגרת שהיא מסגרת של ענישה. הדבר הזה משמעותי מאוד, אגב גם לגבי דין נוסף שנמצא אותו גם במסכת מכות, פרק שני של מסכת מכות, אלו הן הגולים. וגם שם, מעניין, שההכרעה הקונספטואלית של עריכת המסכת לוקחת את הגולה לעיר מקלט, שלכאורה גולה לשם בכלל כדי להינצל מגואל אדם. הוא בורח לטובת נפשו כדי שלא לתפוס אותו גואל אדם, והמסכת בוחרת לתפוס ולהגיד בזה משהו מאוד משמעותי את הגלות כענישה ולא כהצלה. באותו האופן, אני אומר באופן מעט שונה, גם לגבי בן סורר ומורה, ברור קודם כל שהקונספט שאליו הסיפור הזה נשזר הוא הקונספט של הענישה, תמונת מערכת הענישה של בתי הדין. עכשיו, הדבר אבל שוב, המעניין והמוזר קצת זה שבתוך מערכת הענישה הזו מקדישה המשנה חלקים נרחבים לשלושה סוגי ענישה שהם סוגי ענישה ייחודיים. בן סורר ומורה, עיר הנידחת ועדים זוממים. מה המשותף לשלושתם? או לפחות לבן סורר ומורה ועיר הנידחת. שמוליד את הדיון לגבי זה שלא היו ולא נבראו או...
לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
יש איזה דין מוקצן, האם זה נכון גם לגבי דין זוממים?
מה שזה ממנו לעשות, זה כאילו, לא עשו כלום עדיין. בפועל, לא, זהו, שאלה אם בעדה מה פשוט אנחנו... כי בפועל, כן, הם הרגו עיני הרגים, זה בכלל...
כן, הרגו עיני הרגים. פשוט המשניות, נכון? או פשוט המשנת העין, גם בדין של דין זוממים יש הקצנה מופלאה בזה שהם עושים כאשר זמן ולא כאשר עשה. ואם הם הרגו עיני הרגים, רק אם הם לא הרגו עיני הרגים. בסדר, שזה דין מוזר, אם נגיע ללמוד מסכת מכות, אז נעשות פה שאלה עצמו, אבל התודעה הבסיסית, שוב, ואולי היא שוזרת גם את עדים זוממים לתמונה הזו, שיש כאן ענישה חריגה. עכשיו, איזה מוטיבציה יש לעורך המשנה לשזור דווקא, להרחיב דווקא בענישה החריגה? מה אתם אומרים?
מעניין.
אז שתי אפשרויות יש, אני רוצה לנגן את שתיהן.
זה משהו חריג כאילו... זה משהו חריג כאילו, כן, צריך לפענח אותו כאילו, אתה מעבר את מעניין, כנראה מונח בו משהו.
מונח בו משהו, זאת אומרת, אפשרות אחת זה להגיד, החריג, אנחנו מרחיבים בחריג בגלל שהוא חריג. ועל כן אנחנו רוצים להקדיש לו יותר תשומת לב, נכון? כי הוא חריג. אפשרות שנייה.
זה העצמה של החריגות אבל נשאר דברים האחרים
האם יכול להיות שיצא מן הכלל ללמד? זאת אומרת, האם לא יכול להיות שכאשר אנחנו מרחיבים בחריגות של בן סובר ומורה אנחנו בעצם מלמדים על החריגות של כל המערכת הזו אני מזכיר, המוטיבציה הברובה של מסכת סנהדרין היא למעט בדיני נפשות חד וחלק, אנחנו מוצאים את זה מפורש במשנה, נכון? מסגרת את המוטיבציה הזו, אני מזכיר אי פעם כשפתחנו פרק 4 מיתות, זה מאוד 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 נוכח בעריכה של המסכת. והאם לא ייתכן שבן סורר ומורה מובא כאן מכיוון שהוא באמת, בעצם, אומר...
הוא המודל הקלאסי לסקילה.
הוא מצד אחד מהמודל הקלאסי לסקילה, ומצד שני, כמו שהוא לא היה ולא נברא, אולי סקילה לא הייתה ולא נבראה, בעצם, הרי אנחנו נמצאים בעולם שכבר אין בו דיני נפשות בכלל. בספרות הנאית שכבר בטלו ממנה דיני נפשות וספק אם היו אי פעם בכלל, ודאי לא באופן רווח. אם סנהדרין הורגת פעם ב-70 שנה נקראת חובלנית, אז כמה סקלו בכל ההיסטוריה של העם היהודי? בתוך המערכת הזו, מערכת הענישה של דיני סקילה, כנראה סקלו לא מעט. אבל לא בתוך המערכת הזו, זאת אומרת, התודעה של המערכת ההלכתית הזו כמערכת נוהגת, יכול להיות שכל ההבאה של בן סורר ומורה לפה היא כדי לפרק אותה מהמם. אבל כאן אני מזכיר עוד דבר אחד שלנו מזמן חומש שאיתו אני הולך מאז ואני חושב שהוא מאוד משמעותי גם להקשרנו כאן בן סורר ומורה מגלגל עוד שני דינים בסוף הפרק הזה נכון והם? בא במחתרת ורודף בא במחתרת הוא אדם שבא נכון לגנוב מחברו והתורה מתירה לבעל הבית להרוג אותו מה שמכונה היום חוק דרומי נכון כי ההלכה היא שבא במחתרת בעצם רוצה מוכן להרוג אותך ועל כן מותר לך להרוג אותו. מה משותף לו ולבן סורר ומורה? המשנה כבר אומרת ששניהם נהרגים על שם סופם. הדבר הזה עובר גם, נכון מכאן מתגלגלת המשנה, לדבר על עוד דין שכבר התגלגלות כמעט טבעית, ואנחנו יכולים לדבר על רודף. רודף כבר, אנחנו מדברים על זה שמצילים אותו בנפשו.
אמרו שזה משותף אבל ביזר קצת. כאילו, בר מחתרת סופו יהיה, כאילו סופו בעצם נעוץ במה שהוא עושה עכשיו, והוא יהיה עוד כמה דקות. ואצל בן סורר, כאילו זה, יש לזה איזה ממד של ניחוש כזה מגד את החידות של משהו ש...
ברור, וגם ברור ששניהם לא באמת נדענים אבל
לא בטוח, כאילו גם זה...
מה במחשב? אתה צריך התראה?
מה במחשב? אני אדיב
לא?
אין סוגיה? הסוגיה תדון בזה אני
מוצא שנייה לא,
מגיע עוד משפט
זה שאם הוא שבת החביץ זה לא משנה, זה נראה לי משהו בדיוק כשאני מוכיח שהוא לא...
שאין כאילו זה לא במיני, אתה קורא את זה כמו לומדה, אתה אומר, ממה נחשב?
יש
מה שאין? מה?
שיש.
לא! אין כאילו זה לא במיני, אין לו דמים. זאת אומרת, אם הוא נהרג, אז הוא לא ישלם, אבל אם הוא לא נהרג בכלל.
לא, אם הוא היה במציאות שבה אין לו דמים, גם אם הוא לא נהרג, הוא פשוט ישלם.
אוקיי, אז לא, מה נחשב?
אז כאילו זה לא במיני, אבל זה כאילו זה לא במיני בלי שקרה לו שום דבר, אבל הוא נכנס למציאות שבה אין לו דמים, זה לא דין, זה לא נדון לשום דבר.
טוב, אז זה לא... שנייה, בואו להיכנס רגע.
בלי דין.
בלי דין הוא כאילו, כן, יש עליו בוא נשמע לזה, ולכן הוא יהיה פטור.
נכון, זה בדיוק אותנו שזה לא דין.
למה זה אומר שזה לא דין? שנייה, בואו רגע, נעצור רגע את הדיון לגבי בואו מחתרת, אני רוצה אבל לחזור רגע לציר הטיעון שלנו. המשותף... לבר מחתרת ובן סורר ומורה זה שהם נידונים על שם סופם והדבר הזה מגלגל אותנו אל הרודף שהוא מצילים אותו בנפשו מה הפשר הקביעה הזו שהרודף מצילים אותו בנפשו? הרודף אחר חברו להורגו מצילים אותו בנפשו את מי בנפשו של מי?
הרודף בנפשו של עצמו מלהרוג
עבירה אנחנו מוצאים, וזה דבר מופלא שבאמת אנחנו מצילים זה גם ההמשך, נכון? לבן סורר ומורה ול...
אדם שהוא רודף אחרי בהמה ורודף ושולח חייל לשבת, אז לא מצילים אותו בנפשו, כאילו.
אותו דבר, ההבחנה שעושה המשנה, שהיא הבחנה מעניינת, ואנחנו, אם יוצא השם, אתם תעסקו בהרחבה בחודש תמוז, זה שיש הבחנה בין עבירות שבין אדם למקום לעבירות שבין אדם לחברו. שבין אדם לחברו אתה מציל את הרודף בנפשו של הרודף. אבל לא לעבירות שבין אדם למקום, כלומר לא, הרודף אחר בהמה היא מובחה להלכה, על אף שיש גם שיטות אחרות בתנאים, אבל להלכה הם מצילים אותו בנפשו. כלומר, אנחנו עוברים, שימו לב, מלדבר על מיטה כענישה, ללדבר על מיטה כמה?
כהצלה.
כהצלה. והדבר הזה התגלגל בתוך הסוגיות, ללדבר על החובה למות במסירות נפש של קידוש השם. זה יהיה סוף הפרק השמיני בגמרא. כשהגמרא בעצם תעסוק בשאלה, איפה הנקודה שבה אני אומר, טוב, העבירה הזו אני, היא כל כך חמורה שאני לא אעבור אותה ואני אמסור את נפשי. עכשיו כאן, כבר דיברנו על זה, אני מזכיר בהרחבה בזמן חורף, הפרק עושה בעצם הפנמה של מערכת האנישה, נכון? אל תוך התודעה האישית. זאת אומרת, החובה למסור את הרפש על קידוש השם היא למעשה הפנמה של מיתות בית דין. אבל התודעה שאומרת שבית דין, שיש עבירות כל כך חמורות שבית הדין הורג עליהן, מתחלפת במהלך פרק המשנה להיות תודעה שאומרת שיש עבירות כל כך חמורות שאני מחויב למסור את נפשי אליהן כדי לא לעבור אותן. אבל הגרעין הוא אותו גרעין, נכון? הגרעין הוא הצבא של, מצוות, של המצוות, של המערכת אל מול החיים. והשאלה היא שוב, איפה עובר הגבול? ומה שהיה המערכת של הנישה חיצונית, אנחנו יכולים עוד להבין למה בדורות התנאים המאוחרים, רבי עקיבא משחק פה כמובן תפקיד משמעותי, נכון? בעולם של מסירות הנפש, רבי עקיבא ודורו, הדור של שמד, העריכה של המשנה מכוונת בסופו של דבר אל ההפנמה של עונשי המוות אל המרחב האישי, אל המרחב של מסירות הנפש. ומסירות הנפש היא בעצם ניסום הלכה למעשה, או שוב, הפנמה של המערכת ההלכתית, שבסיטואציה שבה בעצם כבר אין ענישה, אין באמת עונשי מוות ריאלית, היסטורית, בתקופה הזו של סופית, של ימי מרן בר כוכבא והלאה, ודאי בימי רבי, אבל המערכת הזו כולה מופנמת אל המרחב הפנימי. עכשיו, בן סורר ומורה, כאן אנחנו יכולים לשים את האצבע, משחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי בתהליך הזה. נכון? כי מה עושה בן סורר ומורה? קודם כל ברמת הגיבול הספרותי. בן סורר ומורה נידון על שם סופו, נכון? ומכאן לבב המחתרת שנידון על שם סופו, מכאן לרודף שמצילים אותו בנשום, מכאן למסירות נפש. נכון? זאת אומרת, קודם כל ברמת הגיבול הספרותי, החוליה בעצם שמעבירה אותנו מהנסקלים, מרשימת הנסקלים, אל ההפנמה של חובת מסירות, של, 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 של מיתות בית דין, בן סורר ומורה. אבל מה שאני רוצה לטעון זה שזה קורה גם ברמת הדין של בן סורר ומורה. זאת אומרת, הדין של בן סורר ומורה יכול לעשות את זה כיוון שהוא בעצם לא דין. זה קורה בבן סורר ומורה כי המערכת של בן סורר ומורה משקפת כבר מערכת שבה הענישה היא לא ענישה. זה לא שיש חטא ועונש, שיש פה בית דין, יש פה מעשה שעשית, וכן המעשה הזה הוא חמור, לכן אנחנו נהרוג אותך. אלא מראש שיש כבר כאן איזו תודעה שהיא תודעת ביניים כזאת. היא תודעת גבול. אנחנו לא מענישים אותך על מעשה שעשית, אלא יש דברים כאלה שמי שעושה אותם לא יכול לחיות. זה כבר לא ענישה. ומנהל גם במחתרת הוא לא ענישה. אלא שוב, יש אנשים שעושים מעשים כאלה שאין לך ברירה אלא להרוג אותם. ואתה בעצם מציל, נלך לשלב הבא לרודס, אתה מציל את האנשים עצמם. וימלא התודעה, עכשיו איפה זה נוכח חזק מאוד? בלב פרק המשנה, נכון? בן סורר ומורה נידון על שם סופו. נכון? שמה מיתה לרשעים, הנהיה להם והנהיה לעולם. נכון? זאת התודעה, זאת אומרת, התמונה הזו של הרשע מול הצדיק. של הפיזור מול הכינוס, המוות מול החיים, נכון? עכשיו, הדבר הזה רק מתחלף, נכון? כי בתודעה האשכנזית, מיתה לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם, נכון? זה לא לשם זה מגיע, זאת אומרת, הצדיקים זוכים בצדיקותם במוות ולא בחיים. אבל היחידה הזו בבית שהיא יחידה כמעט מפרכת, שוב, מבחינת ההקשר שלה. אם אנחנו לא קוראים אותה על הרקע הזה, אני חושב היא לא מובנת, איזה מין פתאום חריגה ספרותית כזאת, נכון? של הרשעים מול הצדיקים, והתמונה הזאת המאוד חדה, של הכינוס של הצדיקים, והחיים של הצדיקים וכולי, התמונה המאוד בינארית הזאת של רשעים וצדיקים, היא חלק מתהליך ההפנמה שעושה הפרק הזה. כשהוא מעביר, שוב, את כל המושגים של מיתות בית דין אל המרחב האישי, אל המרחב של הצדיק מול הרשע, של מי ששווה לו לחיות ומי שלא שווה לו לחיות. זו בעצם, אני חושב, התמונה של הפרק.
אבל אחר כך אני אראה עם העובדה שלא היה מציינים רק בן אדם שעומד לפגוע בחבר שלו, ולא מציינים בן אדם שעולך
לפגוע בחבר
שלו.
זו השאלה נדרת. והיא דורשת הרחבה.
זה השאלה הנקודה החברתית, שכאילו, זה אדם...
נכון?
אבל זה לא אישי.
אני מזכיר אבל שאתה גם לא נדרש למסור את נפשך על חילול שבת. אתה לא רואה בן אדם שמחלל שבת, אתה גם לא צריך למסור את הנפש על חילול שבת. לא חילול.
אבל גם בדבר
הזה, שאלה גדולה, א' יכול להיות מכירו בשמיים להם צריך למסור את הנפש של עבודה זרה, לא כל כך בור, אבל גם להלכה הזאת למסור את הנפש של עבודה זרה, זה מגיע מאזורים אחרים. אני מזכיר עוד דבר, זה כבר דיברנו, וגם זה אני מזכיר שוב נגיע לזה עוד ברחבה, שזה לא מסירות נפש. למעשה, שלוש העבירות האלה של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, מייצגות חלק גדול מאוד מהעבירות שעליהן נענשים בעונש מוות. עכשיו, לגבי חילול שבת, אנחנו אמנם להלכה לא מוסרים את הנפש של חילול שבת, וגם לא הורגים בן אדם שעומד לחלל שבת, אבל יש שיטת הנאית כזאת שכן, שהולך לחלל את השבת, מצילים אותו בנפשו. נכון, שיטת רשב"ג נדמה לי. אתה מחלל, מה?
לא,
לא זוכר, מישהו עוד במישהו, בסדר? שמחלל את השבת מצילים אותו בנפשו. ברור שזה מגיע מהעולם ששוב, הוא מסתכל על התמונה של על איזה עבירות אנשים נהרגים, ובעצם על העבירות האלה גם צריך למסור את הנפש. ברור שמשם לא מגיע. אבל תסתכלו על הסל הזה של מיטות בית דין, כמעט כולו נכנס תחת שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. באופנים כאלה ואחרים. אז חילול שבת, באמת. עכשיו, בסופו של דבר,
האיסור... אני מאוד נוכח פה הרבה הנאה לעולם, מעבר להנאה להם, או משהו כזה, זה שהאישית שבאמת קיימת פה, אני חושב שיש פה גם הרבה זמן מה שהנאה לעולם,
שאנחנו לא... שפירוק
הכי
פה. אני מאוד מסכים.
זה גם מאוד שונה, אבל מעוברת הרבה מקרבך, שזה מניח שיש משהו שהוא רע כבר עכשיו, פסוקים שונים מהמשנה. המשנה מדברת
על איזשהו משהו עתידי. על שם סופו, אתה אומר שנמצא במשנה. למרות שמצד שני, שוב, כבר בפסוקים, קשה להבין גם באמת בפסוקים מה הוא הרע הזה שאתה מבאר בקרבב. את השאלה היא שאלה גם לגבי הפסוקים עצמם. אבל אני אומר שוב, בן סופו הוא מורה, הוא חוליית מעבר. זאת אומרת, הוא רק זה שיוצר את הלינק, או את האפשרות לגלגל באופן הזה את הרעיונות. אני חושב שהוא לא, זה לא קורה בבן הסופו הוא מורה עצמו. הרחבה בבין הסורר ומורה היתרה, אני גם חושב באמת, בעיקר על רקע הקבלה לעיר הנידחת, אני קורא אותה בעיקר על רקע מה שאמרנו לפניכם, על לא היה ולא עתיד להיות. זאת אומרת, על זה שבעצם הרחבה הזו הופכת את כל המיטה למשהו שבעצם הוא לא קיים, לא רלוונטי. אבל בהקשר שלנו, אני אומר שוב, כשאנחנו מתבוננים בתוך הפרק ובגלגול הזרמים בתוך הפרק, אני חושב שאפשר להצביע על בין סורר ומורה באמת כחוליית קישור מאוד מאוד משמעותית. על רקע זה, בואו ניכנס עוד טיפה לתוך פרק המשניות, בסדר? אני מתלבט לאיפה עוד את הדקות שנותרו לנו לאן, למה לנצל, אז בואו נדבר עוד על שני דברים קטנים. אתם יודעים, בואו נשלים רק על רקע זה את ה... איפה, מה נספיק? טוב, בואו נתחיל עם המשניות טיפה, ואחרי זה נסיים בלריב עוד קצת עם אלברטל, ואז... אני קורא את המשניות בפנים, בסדר? מי שהמשניות לפניו יכול להסתכל, ומי שלא, אז שיסתכל עם מי שיש לפניו. בן סורר ומורה. כבר כותרת מעניינת, למרות שמצאנו את הכותרת הזו לגבי כל הנזכרים, נכון? זה שזה מין כותרת ואז פירוט. מאימתי נעשה בן סורר ומורה? אז דיברנו על הלשון הזו, נכון? נעשה בן סורר ומורה. מי שיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן. התחתון ולא העליון, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה. המשפט הזה, מה אתם אומרים עליו?
מאוזן.
נכון? כאילו יש פה איזה טקסט, נכון, ראשוני, מי שיביא שתי שערות עד שיקיף זקן, ואז יש סוגריים. התחתון ולא העליון, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה.
שנאמר חוזר למשפט ראוי.
שנאמר, כי יהיה לאיש בן, בן ולא בת, בן ולא איש. הקטן פטור שלא בא לכלל מצוות. איך אתם מבינים את המשנה הזו? באופן פשוט יש לנו גרעין מקורי, נכון? והוא הגרעין, כאילו לפחות שוב, אני, כרגע שאני מדבר על הרבדים בתוך המשנה, זה לא בהכרח רבדים כרונולוגיים. מה שיותר מעניין, יש פה רבדים ספרותיים בתוך המשנה, נכון? יש כאן הבחנה, יש את הגרעין, הדין, ומתי נעשה בן סורר ומורה מי שיביא שתי שערות עד שיקיף זקן, נכון? עכשיו יש לנו...
הוא רק עדיין שיקיף זקן, הנימוק של הפסוק. הנימוק
של נכנסו, זה הדין הראשון. אוקיי, אז כאן מה שישיב... קודם כל יש לנו את הסוגריים של התחתון ולא העליון, אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה, נכון? שזה דבר נורא מעניין, התיאור הזה. מה, סתם אתם אומרים עליו רגע?
יש
לך
בן סורר, יש לך חכמים, שהם מדברים
בלשון
נקייה.
הדיבור...
יש פרדוקס הזה,
שהם מפרטים את הדבר
שלא
אמורים להגיד.
מי זה החכמים? סוגיה של לשון נקייה, איפה נמצאת? נראים? מה? פסחים, נכון? בהתחלת פסחים.
אבל זה גם אומר לי שמוסבר בו לשון נקייה.
לא, אבל זה לשם.
שם למה זה נמצא, אגב?
בגלל האור.
האור, נכון? אור ל-14, שתיבור חכמים בלשון נקייה. אבל מה, אז מה...
כן, יש פסח, זה הדיבור.
נכון, הדיבור הנקי, זה מאוד ברור, שגאולת הדיבור של פסח והדיבור הנקי, נכון, יש שם ממש הקבלה חדה בסוגיה בין הניקיון של הבית לניקיון של הלשון, נכון, הניקיון הדיבור.
אז בעצם רוצים פה את הבן לחירות.
אבל התמונה הזו מאוד מעניינת. אני לא יודע, זאת אומרת, זה באמת, אבל זה... זאת אומרת, יש פה גם, יש פה שתי זוויות, האחת היא הלשון הנקייה, והשנייה באמת היא התיאור שדיבר אבישי, שכאילו ברגע הם גם אומרים את מה שעשו, נכון? כאילו במשנה, בטקסט הראשוני לא אמרו, עד שכיף זה כאן, ואז כאילו מישהו צריך להסביר לך, אז כאילו, תשמע, שם, הוא זקן, אז... עכשיו, זה כאילו, אם הם דיברו לשון נקייה, אז מה אתה עושה עכשיו? בסדר, אז למה אי אפשר להגיד זקן התחתון? לא יודע, אני אומר, יש פה איזה פער, נכון, שנוכח בתוך הדיבור בין שתי פאזות של...
המילה להגיד זקן, זה
היה... זה לא תחתון, לא? אז למה לא היה... לא יודע, יש כאן...
חייבים לקרוא את זה ככה, אי אפשר לקרוא את זה.
מה זה אלה? מה זה אלה שדיבור
חפקי?
לא יודע, ראוי למחשבה, בסדר? ברור שאני מרגיש שבתוך הדיבור פה יש איזה מין... התנצלות כזאת, לא התנצלות, מין כאילו עצירה כזאת, אתה יודע?
הביטוי של הקפת זקן הוא מתחיל פה כאילו, ומשתמשים בו אחרי זה רבע הלכה, כל מיני...
אבל זה המקור שלו, וברור שיקיף זקן, זה, מי יגיד לנו אם זה מטאפורה או מטונימיה או סינקדוחה או אני לא יודע איך לאיזה, אבל נכון, שיקיף זקן כאן ודאי שהוא מתייחס קודם כל לזקן, הביטוי שיקיף זקן מגיע מהזקן, ואז מכאן הזקן התחתון הוא לא רק סוג של ניסיון להגיד משהו בלי להגיד אותו, נכון? שנאמר כי יהיה לאיש בן בן ולא בת בן ולא איש, שזה מסביר את עד שיקיף זקן. הקטן פטור שלא בא לכלל מצוות, זה מסביר את
מי שיהיה משתזר. למה נולד פה המושג של נערות לבן? כאילו למה להשתמש? זה מקביל עכשיו כאילו המושגים הגבריים מקבילים למושגים הראשיים בהקשר הזה, נכון?
מה, שיקיף זקן?
כן, כאילו, זה כמעט אפשר לומר שבן סורר ומורה זה בתקופת הנערות.
אוקיי,
נכון. כאילו, מאוד מוזר, למה הדיון הזה מצמיח הגדרות של גיל בהקשר הזה? כאילו, למה... אני חושב שההשוואה פה לנערה מאורסה היא מתבקשת, כאילו, בהקשר של הגיל, של הייצוב של הגיל.
אוקיי,
יש פה
ייצוב של גיל של נערה.
זה נמצא בנידה, כאילו. זה נמצא ביחד, יושב ביחד באותה משנה.
עכשיו, רק בואו אני רוצה רק לשים לב לנקודה אחרת. יש, חוזרים לנושא הזה, נכון? באופן מאוד מאוד ברור, בסוף משנה ד' אנחנו חוזרים לסגירה עם אותו נושא עצמו. ברחת שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון פתור. ומי שנגמר דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון חייב. כאן יש חתימה מובהקת שהיא מעין הפתיחה, נכון? והיא חוזרת וסוגרת בעצם את... היחידה הראשונה של הפרק, והיחידה השנייה נפתחת שוב בכותרת בן סורר ומורה, נכון? בן סורר ומורה נידון על שם סופו. באופן מובהק יש לנו הבחנה של הפרק לשתי יחידות. אבל הדבר המעניין הוא, שימו לב ללשון שוב בסוף, ברחת שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון, פטור. ולא מה? נעשה בן סורר ומורה. ואני חוזר רגע להתחלה, הקטן פטור. שלא בא לכלל מצוות. למה לא אמרנו, הקטן אינו נעשה בן סורר ומורה?
כי זה לא נימוק, אם הוא שלא בא לכלל מצוות זה נימוק מיועדם אחר הלותים.
אוקיי, זאת אומרת, מה שחזק מאוד כאן, וזה לשיב, שם לב, נכון, לפני עצום את הלב קצת בכתיבה שלו, יש פה אבל, בואו נשים לב, זה גם טקסטואלית, אבל זה גם עניינית. יש פה שתי מערכות מושגים שונות, שהן משתלבות לאותו הדין. וכאן אנחנו כבר מפתיח לסוגיית הגמרא הראשונה, הסוגיה של הגיל של בן סורר ומורה. אבל זה מאוד בולט כבר בלשון של המשנה. מצד אחד המשנה הקובעת שהגיל של בן סורר ומורה, הקו התחתון שלו זה הקו של חיוב מצוות, כשיביא שתי שערות. הקטן פטור שלא בא לכלל מצוות. שזה נימוק פורמליסטי, שאנחנו מכירים אותו כנימוק בעצם בכל ההלכה כולה.
הוא לא מגיע למדרש הפסוקים.
הוא לא תוצר של הפסוקים, והוא... וגם המושגה שלו, המושגים שלו, הם מושגים הלכתיים, סטנדרטיים, פתור, חייב, נכון? זאת השפה, שהיא שפה חריגה בתוך הפרק הזה, שכולו דיבר במושגים של נעשה בן סורר ומורה. מצד שני, הקו העליון של עד שיקיף זקן, הוא כל כולו קו שהוא ייחודי בן סורר ומורה, הוא תוצר של מדרש הפסוקים, הוא הגדרה שוב, שלא משתמשת בשפה הפורמלית, אלא בנעשה בן סורר ומורה. עכשיו, תגידו לי רגע, לפי דיני בן סורר ומורה סתם בפסוקים, מה הייתם אומרים על קטן?
חייב.
חייב, למה? אבל הוא לא בא לך מצוות. תענו.
לא, הוא לא
משאב
מרדן,
אני חושב שובב
אולי.
אוקיי, אבל... מה? ולכן מה? אוקיי, הנה, כיוונת לדברי הגמרא הקדושה. אומרת הגמרא, ראית סנקדאי, אה? מה, תדון על שם סופו?
זה לא פסוקים.
מה? אם אתה עולה לא פסוקים, הקטן ממנה לא נראה בגלל מעשה שהוא עשה. הוא נדון על שם סופו! אם הוא נדון על שם סופו, אז מה אתם שנים? הוא קטן או גדול, מה אתם שנים שהוא לא רואה לכאן מצוות? הרי אין פה מעשה, איזה מעשה איסור שהוא עשה שבגללו הוא נהרג. הוא נהרג כי יום אחד הוא יהיה רוצח.
אתה מדבר בשפה המשפטית.
אם היית אוהב היטלר, זה משנה אם הוא בן 3 או בן 13? הוא היטלר, גם אם הוא בן 3, אתה יודע שהוא יהיה היטלר, שהוא יהיה גדול. נכון? אז אתה עובד אותו כשהוא בן 3. עכשיו, מה בדיוק הבעיה? הבעיה היא שהשפה של מי שיביא שתי שערות, של קטן פטור שלא בא לכאן מצוות, היא שפה משפטית. אבל ההכלאה שלה לתוך הפרשייה שלנו היא לא עובדת. מה זה לא עובדת? המשנה אוחזת את הדין הזה, ואני אומר שוב, זה ממש פתח כבר לסוגיית הגמרא, משנה סימן שהיא אוחזת את שני הקצוות בבת אחת. ומצד אחד היא מדברת במושגה שהיא משפטית לחלוטין, ואנחנו בעצם חוזרים גם פה דרך התיאור הזה במשנה לאותו דיון שאני בעצם אומר אותו מתחילת השיעור, שיש פה הכלאה של מערכות מושגים שונות. בן סורר ומורה מתגשר בין מערכת ענישה משפטית, שמחפשת קריטריונים משפטיים, שמדברת בשפה משפטית, לבין מערכת שהיא בכלל לא משפטית. שהתודעות שלהן לא משפטיות, שהמרחב שלה הוא מרחב כזה מוסרי, או לא יודע איך לקרוא, שהוא לא שואל את עצמו שאלות, מוסרי זה טיפה, אבל הוא לא שואל את עצמו שאלות משפטיות. לסיכום, נקודה אחרונה לסיכום.
שאמרה שאיתני, זה הייתה נעמיד לבא, אתה לא חלחת מהן, שאמרה שיש ילדים שאם גם מצליחים כאילו, מי כיתה די נקי לדע לפסים אותם באיזה הקפאה, אחרי שלהם פשוט יהיה הרבה יותר טובים כאילו. כאילו שזו תקופה שצריך כאילו...
אני שמעתי את הרב בערן, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש אולפן החשוב, שהוא אמר שהבנות הדתיות, אם הוא היה יכול לקבל אותן בכיתה ח', להכניס אותן לפריזר, ולהוציא אותן אחרי התיכון עם כיסוי ראש. זה מה שהיה בצלילים. זה מה שהיה צריך לעשות. אתם מבינים, ברוח הזו הוא הקים אולפנה שזה מה שהיא עושה? אף אחד לא יודע, אבל בעצם זה מה שהיא עושה. מכניסה את הבנות לפריזר והן יוצאות עם כיסוי ראש. הוא אמר את זה. ואני, יש לי 3 אחיות שלמדו ברבן. מה?
מפשירות.
מפשירות. לענייננו. אלברטל מצביע על זה, וזה הדברים כמובן מאוד לפני אלברטל, על שלושה מענים שונים בעצם, בתוך ספרות התנאים, ביחס לשאלה היא, איך נתמודד עם הקושי של בן סורר. המענה הראשון, שאנחנו מכירים אותו כבר במשנה, הוא המענה של המשנה, הוא נידון על שם סופו. שני מענים נוספים שאנחנו מוצאים אותם בספרות התנאים, האחד אומר, לא היה ולא נברא, שזה סוג של התמודדות, אלא דרוש לקבל שכר. מה אתם אומרים על המבנה הזה, על ההתמודדות הזו? תחשבו על זה רגע. והשלישי אומר, גזירת מלך. את גזירת מלך, רבי שמעון בן אלעזר נכון אומר למה היה ראוי שיהיה גם למה דווקא בן סורר ומורה ולא בת, גזירת מלך. בסדר, והירושלמי מרחיב את זה עוד קצת, את השאלות שמצביעות על חוסר הרציונליות של החוק הזה, וזה כזה וככה זה גזירת מלך. המשותף לגזירת מלך ולא היה ולא נברא זה שלכאורה הן פותרות את עצמן כביכול לפחות מלתת דין וחשבון לגבי הדין הזה. זה אולי נכון האמת לגבי גזירת מלך, מה אתם אומרים או לא היה ולא נברא?
זה אותו אחד? לא, יש מקומות שזה אותו טענה אומרת שאני לא יודע.
כן, אני לא זוכר. יכול להיות, אני לא זוכר. אבל מה אתם אומרים על זה? זאת אומרת, מכאן הטענה של אלברטל, שמי שרוצה את המאמר שהלכתי הבוקר, אני מתנצל על העיקור, לקח זמן לי להביא אותו ולסרוק אותו, אומר אלברטל, מכאן בעצם 3 מסלולים של התמודדות של חז"ל עם בעיות מוסריות כשהם עומדים אל מול פשטי המקרא. עכשיו,
יש מקום שהוא מציע את זה בתור בעיה הומנואיטית, כאילו, הוא אומר שנראה לי הזוכמין, שהוא מנסח את השאלה, אחד התנאים מנסח את השאלה, הוא אומר, לפני שאחד התנאים מנסח את זה, אביו ואמו מוציאים אותו לסוכלו, והוא לא מנסח את השאלה, יוצא לסביעה אל אביו, והוא אומר, נכון שזה בעיה הומנואיטית, כאילו, להגיד,
איך
הוא יעשה אביו לעשות דבר כזה, לא יכול להיות. אז לכן זה חייב להגיד מתוך הפרשה עצמה,
שזה לא היה
בנוגע.
מה שאני רוצה אבל להציע באופן, בהמשך לדברים של ישיב, אני חושב שזה עכשיו הופך פשוט. ברור, אי אפשר לחפות מהעובדה ששיקולים ערכיים מעורבים בפרשנות. זה ודאי. מצד שני, כל מה שעשינו היום, אני חושב, היה להראות איך גם, קודם כל ברמת המקראות, הפרשייה הזו בעצמה היא באמת פרשייה עמובה. זאת אומרת, האי הבהירות הערכי מונח כבר בפרשה עצמה. זה לא שחז"ל עומדים אל מול המקראות, יש להם תמונה ברורה במקראות, למרות שבפרשיות אחרות אולי כן, אבל בפרשה הזו לפחות אני חושב שזה לא נכון. ואני, טוב, לא יודע, יהיה יומרני להגיד שבכל הדוגמאות של אלברטל זה נכון, כי אני לא עשיתי עבודה מספיק אינטרסיבית, אבל אני חושב שבחלקן לפחות זה ודאי נכון, שהפרשנות היא לא תוצר של עמידה ערכית שעומדת אל מול המקורות ושואלת את עצמה, רגע, לי יש עמדה ערכית אחרת, ועל כן אני משנה באופן מודע את משמעם של המקורות שלפני. אלא יש עמימות במקורות הראשוניים, כלומר בפסוקים. מה?
הוא אומר את זה.
אז אני מבקש להדגיש את זה. בסדר? את האמירה הזאת, כי אני חושב שגם אם הוא עובר אותה, הוא לא נותן לה את ה... בוא נאמר, זה לא המשקל, הכובד שהאמירה הזו מקבלת, אני חושב, הוא נורא משמעותי. כי הוא משנה לחלוטין את הוקטור של האמירה. זאת אומרת, האם האמירה היא, רגע, אני באמת רוצה להבין את המקראות היטב, להבין את המקראות בתוך ההקשר שלי, זה משמע, זה משמעו של דבר. ואז, בואו נאמר, זו לא מהפכה פרשנית. זה לא איזה מרד קדוש שבו אני הולך ועוקר ממקומם את פשוטי המקראות כדי להציב במקום, תחתיהם את המערכות הערכים המוסריות שלי. אלא יש גם באמת מורכבויות אינרנטיות של המערכת שאני מתחשב בהן, אני פועל בתוכן ואני מקיב עליהן באיזשהו אופן. והתגובה היא תגובה טבעית, היא לא תגובה מלאכותית. עכשיו ממילא העובדה שאני מודע לזה שיש פה מורכבות ערכית היא ודאי קיימת, זה אי אפשר להתעלם. זאת אומרת, העובדה שבאמת המשנה שואלת את עצמה מה הצידוק המוסרי ללערוב בין סורר ומורה היא נכונה, נוכחת. האם זה אומר אבל שבאמת, שוב, האם התודעה של התנה שדורש את זה היא מהפכנית? נשאל, אני קורא שואל רגע על הכותרת, מהפכות פרשניות. או שלהפך היא שמרנית. זאת אומרת, היא תודעה שבעצם פועלת בתוך המרחב שנתון לה ומעצבת אותו באופן שהוא יתאים באופן כמעט המתבקש לפסוקים האלה. מה שביקשתי להראות קודם כל בניתוח של מבנה הפרק זה שהפרק יושב חזק מאוד על הפרשייה. זאת אומרת, הוא כאילו הולך איתה צעד בצעד ברמה הספרותית, הוא כאילו מנסה להוליך אותך בתוך התמונה הזו. וחוסר הבהירות שנמצא כבר בפרשה עצמה משתקף גם בפרק. זאת אומרת, חוסר הגבול הברור בין המעשה לבין העונש משתקף גם בפרק עצמו. עכשיו, מה שעוד רצינו לראות זה איך הדבר הזה הופך להיות, זאת אומרת, גם אותו אני חושב צריך לתפוס לא רק בתוך ההקשר הפרשני הקונקרטי שלו פה, אלא לראות את האופן שבו הוא משזר למערכת הרבה יותר רחבה. זה דבר שני. זאת אומרת, כאשר חכמים, לפחות במקרה שלנו, של בן סורר ומורה, מייצרים איזו תמונה ערכית של גדעון על שם סופו, התמונה הזו לא באה רק לתרץ כרגע את הסיפור הקונקרטי של בן סורר ומורה, אלא היא נשזרת בתוך מארג הרבה יותר רחב של טיעונים ושל תודעות שמשתנה. מה שמשתנה זה לא רק בשאלה של בן סורר ומורה, משתנה התפיסה של עונש מוות, משתנה התפיסה בכלל של מיטה, משתנה עכשיו תפיסות כאלה מתעדכנות, ובתוך המארג הרחב של שינוי התפיסות גם בן סורר ומורה מקבל מקום אחר. אבל שוב, זה לא, אני חושב שהתודעה היא לא תודעה מהפכנית, אלא היא תודעה פרשנית, והיא תודעה שא' מפרשת את המקראות באופן די צמוד, וב' הורגת את הדבר הזה שוב לתוך איזה תמונה קונספטואלית רחבה יותר, שבתוכה גם זה מוצא מקום. אז עד גם קצת מאבק בעד יותר.
זה כבר ממש מתקשר להיסטוריה.
נכון. אני מסכים, הזכרנו פה את הנתון ההיסטורי הפשוט שכבר אין עונשי מוות, לדוגמה, כמשהו שבתוכו הפרשנות נתונה. זאת אומרת, פרשנות היא תמיד פונקציה גם, פרשנות ומדרש עוד יותר, הוא פונקציה גם של הקשר. ואתה צריך לקרוא אותו בתוך ההקשר הריאלי שלו. ולשאול איך באמת הפרשייה הזאת נקראת בעיניים של עולם שבו כבר אין עונשי מוות, לדוגמה.
אבל יכול להיות שגם אפשר לא לשאול את השאלה של מה הניע את התנאים לפרש את הפסוקים בצורה כזו או אחרת. אפשר להגיד שזאת שאלה שהיא לא כל כך רלוונטית. מה שכן רלוונטי זה להבין איך הפרשנות החדשה הזאת של התנאים יוצרת מציאות אחרת.
זה מה שאני רוצה להבין. אני חושב אבל שאם אני לא אקרא את זה על רקע השאלה הראשונה, אני לא אבין את זה. לדוגמה, בסדר? רק כדי לסבר את האוזניים. אם עוד 500 שנה יקרא מישהו את סיכום דברינו פה בשיעורים האלה, והוא לא ייקח בחשבון את העובדה שאנחנו כבר אחרי מהפכת הפסיכולוגיזציה, ואנחנו כבר מכירים את פרויד ואת אדיפוס, וכבר הבנו, אנחנו, כאילו יש לנו מערך שלם של המשגות של יחסי הורים וילדים. זה לא יהיה מונח ברקע הדברים. האם הוא יבין נכון את, את האופן שבו אנחנו קבענו פירשנו את הסוגיות האלה? כי ברור שאנחנו מפרשים, כמו שפרויד לימד אותנו באופן גם מודע וגם לא מודע, את הסוגיות האלה על רקע מערכות המושגים האלה שמכתיבות את השפה הפנימית שלנו. אלה לא רק נתונים חיצוניים, זאת אומרת, זה מה שצריך להבין. זה שאין עונשי מוות זה לא רק עובדה היסטורית, זה מעצב גם את השפה הפנימית, את האופן שבו עכשיו התנאים חושבים על עונש מוות. כמו שגם אנחנו היום חושבים על עונש מוות, זאת אומרת, אצלנו היום בכלל, לנו כבר משתלב פה פנימה גם הרכיב הארכאי נקרא לזה, שאנחנו כאילו מסתכלים על המשנה כמשהו שהוא עתיק. אבל עצם העובדה של חוסר הקונקרטיזציה של ההלכה, היא לא רק נתון היסטורי, אלא היא מעצבת בסופו של דבר גם את השפה הפנימית של הלומד. וזה נכון שוב, כמו שזה נכון לגבינו, זה נכון גם לגבי החכמים האלה, לפני 2,000 שנה.
אז אתה אומר שהיו מהפכות, הם פשוט לא קרו ברמה
הפרשנית? אין מהפכות בעולם כלל.
סבבה, זה שונה כמו שאמרת עכשיו. לא, אני
אוהב
את זה. אבל זה שונה כמו שאמרת
למשל. למה?
כי
מבחינה
זאת לא
אמור
להיות
הבדל גם... רגע, אני רואה שנייה אחת, אנחנו סיימנו. בסדר? אני אתכן, אני אפשר לדבר איתך עוד רגע, אבל מי שרוצה לצאת ולקראת שיעורו של הרב דרייפוס שתכף יתחיל, אז בשמחה. אבל דבר, סליחה, חילה על ההפרעה.
אני אומר גם מה הריאלית,
כי אפשר לומר שמעולם לא היה דין של סורר מורה. כלומר, שהקביעה
לא היה ולא נברא, היא לא
רק קביעה
פרשנית, היא גם קביעה
אונתולוגית.
ולמה,
ואז אתה כן מזהה מהפכה?
לא, אני לא...
אוקיי, אני מסכים, זאת אומרת, זה שבן סורר מורה לא היה ולא נברא, זו גם קביעה היסטורית, לא רק קביעה פרשנית, מסכים? היא יכולה להיות, היא גם תוצר אולי של עמדה פרשנית, אבל היא יכולה בהחלט להיות גם קביעה היסטורית.